נכון?
אמר החבר, אלה קצת תאורי הנביא אשר אין עליו חולק. אשר נראה על ידו לעמו התחברות הדבר האלוהי בהם, ושיש להם אלוה מנהיגם כרצונו, וכפי עבודתם ואמרותם. פה אפשר לשים נקודה. כמו שאתם רואים פה, אז הנושא איננו הוכחה שמשה רבנו עשה ניסים. בכלל ברשימה של מ"א לא מוזכר קריאת ים סוף, ולא עשרת המכות, אלא מדרגה אלוהית מלאכית. וזה מה שמשה רבנו מברר בתוכנו. מה שאת פה עוד דיברנו. אבל עכשיו יש רשימת דברים עוד שעשה משה רבנו. והגיד להם הנעלם, והודיע איך היה חידוש העולם ביחד בני אדם קודם המבול. איך נתייחסו אל אדם ואיך היה מבול ביחס השבעים אומות אל שם חן ואיפה בני נוח, ואיך נפרדו הלשונות ואיפה שכנו, ואיך צמחו המלאכות לעניין המדינות ושני העולם, האדם ועד איתם. מלך כוזר אמר לו, לא לחינם החלטתי לא לשאול את היהודים, ידעתי ששיפוטם ידעותם לא הניחו להם מידה טובה, לא היה לך לומר, כי תאמין במי שברכה והטריפך, בבורא עולם ובורכה. ותשובת החבר הייתה, אנחנו עוסקים בסגולה הפנימית. אבל פה אנחנו חוזרים לחידוש העולם. הודיע איך היה חידוש העולם. הנושא שלא היה מעניין בפסקה י' פתאום חוזר. אני לצורך באור העניין הזה אני צריך להקדים את הסדר המבני במאמר הזה. הרי זה ברור שסדר כאן הוא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כלומר, עד כאן התבאר אשר בחר בנו מכל העמים, ומכאן אנחנו מתחילים ללמוד את נתן לנו את תורתו, שמתחיל בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בניסוח אחר, נגיד את זה יותר טכני, מי הוא זה שכותב את התורה? משה רבנו במתן תורה. יוצא שרק אחרי מתן תורה ויציאת מצרים נכתב בראשית. נכון? זאת אומרת, יש את הסיפור הפרטי של מתן תורה שמופיע בחומש שמות. אבל זה ברור שחומש בראשית לא נכתב בזמן אברהם אבינו, אלא בזמן משה רבנו. ולכן הסדר של הספר פה עד כאן הוא הגישה אל התורה מתוך אשר בחר בנו, שהיא הגישה יותר אמיתית ומקורית, כרונולוגית אפילו. כי רק מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, דיינו, שיוציאנו ממצרים, נתן לנו את התורה, אנחנו ניגשים לכתוב וללמוד את התורה. ברור שהספר הכוזרי הוא ספר שנלמד על הסדר, שהוא ספר מאוד מסודר. אני למדתי עם רבי יעקב כוזרי בשיעור א', אז אני זוכר, בטח, אולי הוא לא חוזר את זה, אבל הוא מדבר על בראשית שמות, סוגיות, וזה עד היום נמצא. אז אני לא יודע אם גם על זה הוא דיבר, אבל מה שאני מוסיף פה, זה שהספר הזה הוא מאוד מאוד מסודר, כיוון שהוא מתחיל פה. אנחנו מכאן מתחילים ללמוד את פרשת בראשית. וכל מה שהיה עד עכשיו, זה מה שלפני פרשת בראשית. כי הרי פרשת בראשית היא נאמרת למשה רבנו, בהר סיני, מתוך יציאתנו ממצרים, מתוך בחירתנו לעם. בהמשך לכך, ניתן את התורה. ועל זה היה אומר הגר"א, ללמוד הכוזרי ראשון, שהוא קדוש מתאר וכל יקרה אמונת ישראל, ותורה תלויים בו. מה שנעשה בספר הזה הוא, שהחבר לומד עם מלך כוזר, תורה. באופן היותר כללי, בשורשי שלה, אבל לומד איתו תורה. תורה מקורית. ואפילו כרונולוגית. הסדר הוא יציאת מצרים, מתן תורה, ורק אחרי זה. בסדר, כי הרי בפסקה ג', שם יש את יציאת מצרים. ושם יהיו את המכות עוד פעם. כי הסדר הכרונולוגי מתחיל פה, בפסקה מ"ג, בחומש בראשית, והולך לפי הסדר עד ויקרא, זה בסוף מאמר ראשון. בתוך זה גם יהיה לימוד של התורה עצמה, כפי שהיא נכתבה, ניתנה בסיני, של המכות, יציאת מצרים וכו'. אבל הגישה לתוך, לכל זה היא גם מתוך יציאת מצרים. אבל יציאת מצרים לא בתור האירוע נאמר בדיוק כפי שהוא כתוב בתורה, אלא בתור גישה לתורה מתוך אשר בחר בנו. זה מה שיש במאמר הראשון כאן, רק מתוך ברור סגולתנו, שיש לה שני פנים, לסגולה יש שני פנים. האחד, הצד השורשי הפנימי, והביטוי העמוק של זה כפי שהוא מתן תורה. יש פה דבר נפלא מאוד, שמתן תורה מופיע פה בפסקה עם א', אבל בלי התורה. פסקה עם א', מופיע מתן תורה, זוהר שאין עין יכולה לעמוד לפניו וכו'. בלי התורה. מופיע מתן תורה בתור ברור מהי מעלתה של הנפש הסגולית. נפש משה רבנו, מתוך כך להתוודע, הרי המטרה היא לא מה שיש בפועל אצל משה רבנו, כי דיברנו על זה שבוע שעבר, כי אז אנחנו לא כאל, אלא להתוודע אל המעלה הסגולית הפנימית.
שבוע
הבא יש כבר.
ממש שבוע הבא יש כבר,
שמה?
שיבוא באש, זה מתן תורה.
זה מתן תורה, אבל לא רק זה, יבוא באש, ימה בלי מאכל לא יירא, לפעמים זהו שאני יכול... הכל זה בא, אבל לא בשביל לומר שזאת המדרגה בפועל של ישראל. דיברנו על זה שבבית מדבר, אז הוא אומר שמדרגת משה מכוח מדרגת ישראל, אלא כדי לוודא אותנו אל תעלומת הנשמה הישראלית, שבה כל אדם מישראל משה רבנו שווים, אשר בחר בנו, שמתגלה באופן פנימי מתן תורה, עוד לפני התורה, ומתוך כך יש תורה. עכשיו לומדים את התורה. זה דבר נפלא. הביאור הזה הוא נפלא. אז אני פשוט במקום, אז אמרתי לה, כשתחלנו מאוד כוזרי, אמרתי לכם, אני לא עושה הקדמות. לפי מה שאני זוכר, אני אף פעם לא מקדים הקדמות לעניין, רק משהו עם ה... משהו כזה, חצי מדעי, עם התקופות. זה אני זוכר, כן אני עושה, כי הרקע, הרקע לכתיבת הספר, זה כבר מתחיל ללמוד. כי להגיד, דבר על אשר בחר בנו, זה כבר קראתם ושמענו. אבל פה זה מדבר בעד עצמו. הדבר, הספר הזה הוא ספר מדויק כרונולוגית, בול. עד פסקה מ"א הוא עוסק בעצם מתן התורה. בנפש הישראלית אתה מקבל את התורה, ומתוך כך בתורה. ועכשיו זה הולך מסודר מבראשית עד ויקרא. אבל ב... הקשר הזה שרבי יהודה הלוי מעמיד את הדברים יוצא דבר מאוד 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 מעניין. יוצא ככה שהתורה לא נפתחה בבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. התורה לא מתחילה בבראשית ברא אלוהים. התורה מתחילה בזה שמשה רבנו יושב בהר סיני וכותב אותה. כלומר התורה מתחילה באשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך מה נאמר? בראשית ברא אלוהים. זאת אומרת, הדבר הראשון שנאמר לעם סגולה, הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וזה לכאורה אנטיתזה למה שהעם הזה מבטא. הרי מה שאתה אומר, אתה החבר, אומר למלך כוזר, זה שזה שאתה אומר, זה זו סברת והדתות שמבוססות על השכל, מביא אליהם ההיגיון, וכשלא תמצא אותם מסכים לו על דעה אחת, אבל אנחנו, עם ישראל, לא דעת הקישית מנגיד. אבל הנה, לאחר שאנחנו מקבלים את התורה, אנחנו חוזרים לומר מה שכולם אומרים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. רק זה לא בדיוק ככה. כלומר, הרי מה שיש בספר התורה זה בראשית ברא אלוהים. אמנם אתה הוא הניגש לקרוא את הספר, וזה מה שמדגיש רבי יהודה לוי. צריך לזכור שאתה התורה ניתנה לך, ואתה קורא את הספר הזה מחדש. אבל זה מעניין שהדבר הראשון שיגיד להם הוא איך היה חידוש העולם. לדעתי יש פה עניין מחודש, ש מה מפריע למלך כוזר? זה חוזר לעצמו בעצם לאורך כל מאמר ראשון. מלך כוזר אדם גדול, והוא מחפש פתרון כללי, לא במסגרת ההיסטוריה של ועד הבית. אמרתי לכם את המשל הזה כבר, נכון? מה? מה? לא אמרת לנו עכשיו. כי אמרתי לכם את זה. זה דבר מאוד חשוב. אשתי מורה להיסטוריה. זה אמרתי לכם. אז במסגרת זאת אנחנו יש לנו בבית הכיסא הרבה חומר. היסטורי. כל הספרות, אני מקבל את כל הספרים. ואני בהחלט יכול לעקוב 20 שנה האחרונית אחר ההתפתחויות בהוראת ההיסטוריה במגזר הדתי. מה שהולך בזמן האחרון, קודם כל הספרים נעשים יותר מעניינים, זה ברור, נעשים יותר מעניינים. למה יותר מעניינים? כי פעם היו לומדים היסטוריה של כלל ישראל. נער דתי לאומי מתבגר היה יודע שבין תפרשעין ד' לתפרשעין ח' הייתה הצהרת בלפור. ברגע הייתה איזושהי מלחמת עולם, אבל זה לא הנושא. בלפור היה אחר כך, מתאפשינה תאפיני, הייתה שואה. גם, הייתה מלחמת עולם, אבל הייתה שואה. וכן על זה הדרך, וברוך שברא כל אלה לשרתני, ויש כלל ישראל, והם שורש הכל. ומה עם העולם? הוא לא יודע כך הרבה מה קורה עם העולם. כך היה הפעם הנער. עכשיו, באו חכמי משרד החינוך ואמרו, זה לא אפשר ככה, צריך שנתק את ההיסטוריה הישראלית מהמרחב שלך. ואז עושים זה לעומת זה. יש לך פרק מה שקורה בעולם, פרק מה שקורה בכלל ישראל. אז אתה מגלה דברים מדהימים, אתה מגלה שמתחת לדלת השייכת הייתה מלחמת עולם בעולם. העולם נע כמרקחה, זה פשוט לא יאומן. עמים שלמים קמו, נפלו, מיליונים של אנשים נהרגו. תוך זה גם הרצל התעורר. לא הרצל, זה היה קודם. בלפור, ויצמן. וכולי, כאן זה הדרך, וגם אתה לומד את הרצל, אז אתה לומד על הלאומיות בעולם. בזמן ההוא של הנער הדתי של פעם, אז אור גדול זרח עליו. הרצל ראה את דרייפוס, והוא רצה לחזור לקומם את חורבות העם היהודי. אחר כך התברר, הנער התברר שגם בבולגרים הם גם ראו, ובכלל אף מגדלים בתקופה הזאת עמים שואפים לבטא את לאומיותה. ואנחנו חלק מהמלאכת. אז אמרתי לכם שהפרקים של העולם הם מאוד מעניינים. אבל כשאתה קורא על מלחמת העולם הראשונה, ואתה רואה איך אומות זזו, ממלכות, נעו, ואיזה שחיתות התבררה שם בעולם, מה שרוע נורא של האדם, וגזים, וכל העולם משתנה לגמרי. בתוך זה, יש פוליטיקה קטנה של יהודים, שאנגליה הייתה אז במצב שהיה לה אינטרס, כי הם היו נגד ההונגרים והאוטומנים, אז הם... והרצל בדיוק פנה לסולטן האוטומני, האנגלים שמעו מזה, והוא בא לארץ ישראל, פרנץ יוזף החליף אותו שלוש מילים ליד מקווה ישראל, וזה היה נורא מרגש, שהקייזר הגרמני דיבר עם הרצל, אחר כך בירושלים עשה לו פרצוף חמוץ, זה כבר פחות מרגש, אבל האנגלים ראו את הדבר הזה, ואז הם נתנו מכתב. קיצור, ההיסטוריה של ועד הבית, זאת אומרת, יש כמו לחשוב על זה שיכתבו ספר היסטוריה, מה קרה בכלל ישראל, ומקביל יהיה איך נבנתה שכונה בית וגן. ברל בא לפה וקנה את הקרקע, משמרל, ואחר כך הם הקימו, וככה זה נראה. יש... העולם, האמת היא, הפרקים של העולם נורא יפים. כלל ישראל קצת פחות. קצת פחות. והרי זה דומה, שם יש את ההיסטוריה הזו בא עם אזרחות ביחד, אז דומה למדינה יהודית ודמוקרטית. הספרים, עם השנים, הפרק היהודי נעשה בהם יותר דק ודמוקרטי, יותר רחב. רק מה, לא נעים, בגלל העצמאות כתוב מדינה יהודית ודמוקרטית, מוכח שהיהדות היא לפני הדמוקרטיה. אז יש 280 עמודים על הדמוקרטית, 80 עמודים על היהודית, ובכל מקום שמביאים משהו מהיהדות, משווים את זה לנצרות ולאסלאם. כך זה הולך, שזה גם, גם הנצרות והאסלאם זה כך. אז במה אנחנו יהודים? צריך משהו יהודי, זה אומר, לא דמוקרטיה, איזה ערך יש שהוא לא אוניברסל? טוב, לכן הערכים האוניברסליים נתפסים את הערכים מאוד יפים, כי הם שווים לכל בני אדם. עכשיו, ועד הבית היהודי, זה בסדר, בסדר, כל אחד מגיע לו איכות חיים, זה גם צריך לגור בבית שלו, אבל האמת, אם הוא רוצה לתעד את תולדות ביתו, איך הוא קנה מהקבלן, איך הוא גייס את המשכנתא הראשונה, איך הוא שילם, איך היו התיקונים, איך הוא הזיז את הקיר הזה, איך הוא החזיר את הקיר, איך הוא החזיר את מטבח, זה אפשר לעשות איזה ספר, אבל לא יהיה לזה ביקוש גדול. והספר על תולדות כלל ישראל קצת יותר ביקוש מספר תולדות ועד הבית בעיר פלונית, אבל הספר על תולדות העולם זה כבר ממש מעניין. ואז הנער מסכן, אני לא יודע אם אני נתח נכון כי אני לא נער, אבל הנער המתבגר הדתי לאומי, אז הוא מבין שאתה לא יכול להשוות את ביסמרק להרצל, זה פחות או יותר שניהם ביחד, עם כל הכבוד להרצל שהיה בחור טוב, איזה עיתונאי ב... קוראים לזה נויה פרסה, משהו, משנה, השליח של העיתון האוסטריה הוא בפריז, שמקרה יצא להיות את דרייפוס, אין מה להשוות את זה לביסמרק כשהוא הזיז בכלל את העולם, אז לא נעים, בסך הכל העם היהודי היה די מן הצד שם, לא כל כך עניין מישהו. הכי מחריד זה בשואה, כשאתה מגיע לשואה זה הכי מחריד. לפעמים מתברר שהשואה היא ממש חלק לא מעניין. מלחמת העולם השנייה הייתה. ובהיסטוריה העולמית יש פרק כזה קטן שצריך לשלם ליהודים מס על השואה, אבל מלחמת העולם השנייה, הגרמנים נגד כל העולם. הרסו את סטלינגרד, חזרו, לתוך זה גם הייתה שואה, אתה מפקס את הדברים, זאת אומרת, כן, צריך להבין בדיוק את הקונטקסט, התמונה היא הרבה יותר רחבה. זה מלך כוזר, זאת אומרת, מה שנוגע לאומה, זה צמצום. מה שנוגע לעולם, זו תקווה. כי אתה אומר משהו. אם יצאת ממלחמת העולם הראשונה, כשבנית בית לאומי לעם הישראלי, זה יפה שפתרו את הפתרון של העם הישראלי, ומה יהיה עם האחרים? זה לעומת זה עשה אלוקים. הקימו את חבר הלאומי. האוילם הקים את חבר הלאומי. זה באמת פתרון. ובתוך זה היה הסלובנים, הקרואטים, הליטאים, ההונגרים, הרומנים, הבולגרים, וגם היה בית לעם היהודי, ויפה כמר, והיו הרבה שמות שם, קשה להיזכר בכולם, אחד מהם היה עם ישראל, להפוך את זה להיסטוריה, זה שער להיסטוריה, ההיסטוריה, זה תיקונו. זה שיוצאים ממלחמת העולם השנייה, ויש האומות המאוחדות, טוב זה, גם היה פתרון ליהודים. אז זה כמו ש... זה כמו ש... יש ראש עיר שהוא צריך לנהל את כל ענייני העיר שלו. יש לו ים של עבודה. ובדרך כלל הוא צריך לבנות מקווה אחד. אז זה טוב, זה חשוב שיבנה את המקווה, אבל אתה לא יכול לתעד... להגיד, אתה רוצה לדבר על ראש העיר, תגיד, תציג אותו דרך המקווה. זאת אומרת, נגיד בנה מקווה גברים, הגדיל ראש. זה, בגלל זה היה... נפקד עניין התארה, נמנה אותו למקווה גברים, זה לקח שנים, בהתחלה ביקשנו את הקרקע, ובסוף בנה את המקווה גברים. איזה מקווה גברים? זה הפקיד, הסגן של הסגן, של הסגן, של העוזר, המזכירה, הם נתנו איזה מכתב, חתמו, בכלל לא יודע מה קורה עם המקווה גברים הזה. הוא ראש העיר, יש לו עיר שלמה לנהל, מה אכפת לו המקווה גברים? זה להציג אותו דרך תולדות מקווה הגברים, זה בעיה. אז זה מה שקרה לתלמיד. התלמיד הדתי לו מפעם חשב שהעולם זה קל ישראל לתולדות מקווה הגברים. עכשיו נגדתה לו האמת בלא מערומיה. האמת סתם דופקים אותו עם הלימוד של ההיסטוריה היהודית, כי זה ממש לא מעניין. ויש ועדי בית יותר יפים ללמוד עליהם. נגיד המהפכה האמריקאית נראית לי הרבה יותר מעניינת. וגם היסטוריה של ועד הבית, אבל לפחות זה אמפייר סטייט בילדינג ולא כל בו שלום. אני חייב בעבר, כי זה להגיד הזויין, אני חושב, אבל לפחות זה יותר, הוועד בית שם, יותר חזק, יותר מעניין. זה בכלל לא לומדים, זה לא בחומר בכלל. הבחור הדתי, הלאומי, הציוני, המתבגר, שהוא נגד ההתנתקות, הוא לא יודע כלום על מלחמת האזרחים באמריקה. עכשיו, אתם אומרים לו משהו, מלחמת האזרחים, אז הוא הולך לבדוק בספרים של החילונים, מה זה מלחמת האזרחים. זה יותר מעניין, ועד הבית האמריקאי, הוא באמת יותר מעניין, ועד הבית הישראלי. זאת הבעיה בלימוד ההיסטוריה, שכמה שאתה יותר, ככל שאתה יותר כללי, אני חושב בכלל, תלמיד בוגר תיכון, לפי דעתי, הוא לא יודע בכלל על המהפכה הצרפתית. כמדומני, בשבילו לא הייתה מהפכה הצרפתית. היה בעל שם טוב. כן, לא הייתה בכלל מהפכה הצרפתית. היה החשידות בתקופה הזאת, לא היו שום מהפכות. הוא מהספר לא יוותר לו. אז הוא יסביר לו שהיה קאנט. זה אי אפשר לקרוא בית הכיסא, אז אני לא בקיא בזה, אבל יש דבר שאני לא קראתי, אבל רק רפרפתי, אני מבין שמסבירים לו שהיה קאנט, שלא יחשוב שהיה בעל שם טוב, השתגעת, אני לא בעל שם טוב. היה קאנט בעולם, ואם יש לומדים על עוד כמה לייבניץ, אני חושב שיש עוד כמה וורטים שם, ואז מגיע בעל שם טוב, שזה המקבילה המזוקנת של קאנט ולייבניץ. בערך זה... נדמה לי משהו כזה. אבל מה שחורס את העניין הזה זה שנקודת האמת שיש בתינופת הזאת היא שאדם מחפש ברורים כוללים. אתה מדבר על היסטוריה, אז בוא תן לי את המהלך הכולל של הדברים כמו שהם קרו באמת. אתה לא יכול לנתח את ההיסטוריה דרך כפר קטן. אתה מדבר על העולם כולו. ולכן הרצון של מלך כוזר לעסוק בבריאה, שהיא חוויה הרבה יותר רחבה וכוללת מאשר אומה כלשהי. והנה אפלה בפל, לאחר שאנחנו חוזרים אל מושג הסגולה, הדבר הראשון שיש לנו לומר מתוך בחירתנו, מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, הדבר הראשון שיש לנו לומר הוא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ועוד הרבה יותר מזה, הודיע איך היה חידוש העולם. העולם שמתעניין בחידוש העולם, בשבילו חידוש העולם הוא דבר רחוק מאוד. זוכרים לגבי הודו, עוד מעט אנחנו נלמד את זה, אומר, איך תאמר, איך לא הפגים עליך במנתך זו, מה שאומרים אנשי הודו, כי מקומות יש אצלם ובניינים, כן? מקומות יש אצלם ובניינים, ברור אצלם כי יש להם אלף אלפי שנה. ויש שם מקומות ובניינים שהם קיימים מיליוני שנים. באופן כללי, העולם עומד מול בריאת העולם, זו תופעה מהממת, בריאת העולם, ולכן הוא מספר איזה סיפור שהיה לפני המון זמן. הרבה מאוד זמן. זו התגובה הטבעית של העולם, לפני הרבה מאוד זמן. ככה תיאורים אצל, אנחנו לא מדברים על הנוצרים והמוסלמים, כי אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד את התורה, אין נוצרים ומוסלמים. אנחנו חוזרים לתורה, הבירור עם הנוצרים והמוסלמים זה בירור הבחירה. עכשיו חוזרים לתורה, הודיע אחרי החידוש העולם, אנחנו פה עומדים, עומדים לעומת התורות שהשתלבו אז בעולם, האליליות. המון המון זמן. אתם מבינים, מה המשמעות שבה מישהו נותן תורה ואומר, העולם נברא לפני 2500 שנה? כן. בזמן נתן תורה עברו 2500 שנה. זה לא יאומן הדבר הזה. זה יכול להתפרש, זה משהו מצפה הדבר הזה. מה לא כאן מיליונים של שנה? לא קראת אגדות של האינדיאני? פעם השם יש פגש את הרוח. לא הייתם כשקטנים, לא קראתם אגדות של האינדיאני? מניתו ו... שמש והרוח, היו ארבע רוחות, לפני מיליון שנים. אני רוצה לשקר הכי כשיקרו, כי האדם, הרי הוא לא תופס את הנושא של בריאת העולם, זה דבר שהוא הוא לא נתפס. הוא לא יכול להבין דבר כזה. ולכן זה סיפור פנטסטי כזה, שפעם קרה, איך נברא העולם, יש אגדות. לא הייתה לכם ילדות, אני לא מבין אתכם. יש אגדות אמפרסיות, ציניות, אודיות, אינדיאניות, ו... איך נברא העולם? בצד השווה הוא פעם מזמן היה משהו. סיפור כזה או מפחיד או תמים או רע או טוב, סיפור מזמן 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 עמום, משהו מאוד עמום, מאוד לא ברור, מאוד לא בהיר. כי כשאתה אומר שפעם היו ארבע רוחות והם רבו ביניהם ואז הם פעם כשהם התפוצצו, אז ביניהם, אז לא יודע, דברים כאלה, פתאום המפץ גדול, זה משהו אינדיאני. אז זה מבחינת, אתה רוצה לשקר הכי שיקור. פתאום, ניתן את תורה לעם ישראל בסיני. הנושא הוא קודם כל בחירת האומה הזו. הדבר הראשון שיש לתורה הזו לומר זה, לפני 2500 שנה נברא העולם, זה לקח שישה ימים, זה מה שהיה בראשון, זה מה שהיה במשני, זה מה שהיה במשני. דווקא מתוך היבדלות מאומות העולם, דווקא מתוך בירור מעלת כלליותנו, יש לנו יכולת לדייק ולתקדק בכל תופעה עולמית. הסגוליות הישראלית היא כלליות. הסגוליות הישראלית איננה ניתוק ובריחה מהמציאות והסתגרות בתוך דבר שמעניין אותנו והעולם לא מעניין אותנו, אלא זה התעלות לשורש חיי המציאות, כי ישראל הם לב שבאומות. ומתוך כך הדבר הראשון שתורתנו עושה הוא לחזור לבריאת העולם ולברר איך הדבר בדיוק קרה באופן מדויק ומדוקדק. אנחנו לא ברור, אני לא אומר שאנחנו מבינים את מה שקורה, מה שנכתב בתורה, אבל אנחנו מבינים שהדברים כתובים בצורה תמציתית, מדויקת ומאוד בטוחה בעצמה. זאת אומרת, מי שיכול לכתוב דבר כזה, כאשר בהודו אומרים שיש להם מקומות ובניינים שיש להם אלף אלפי שנים, וכאשר החוויה האלילית הפשוטה היא האלילית, העולם האלילי הפשוט הוא, העולם היה קיים תמיד, צריך איזה עוצמה של בהירות, ביטחון, ודאות פנימית. ודווקא מתוך התקללות והתעלות אל מרומי הסגולה הישראלית, אנחנו שווים אל המציאות, יודעים לברר אותה במנוחה, בבהירות, ו כל מה שהעולם מתיימר לדעת מתוך העולם, אנחנו מבררים מתוך מבט כללי.
למה התורה לא מתחילה כזה?
למה התורה לא מתחילה במה?
בבחירת עם ישראל.
לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. רבי יהודה הלוי לא מגלה את שיטתו בדבר, אבל לי נראה ש לגבי שאלת רשי, הייתי צריך לנסר את זה ככה, לגבי שאלת רשי, למה נתחיל התורה מהחודש הזה לכם? נדמה לי שמה שהוא עונה, שהתורה באמת מתחילה מהחודש הזה לכם. זאת אומרת, התורה הרי לא באה להסתדר עם מישהו, לא באה להתווכח עם מישהו. לכן ברור הוא שהתורה נקראת לאדם מישראל. האדם מישראל זה אדם בעל הסגולה, שסגולתו התבררה באופן לאומי כללי, וזכה לקבל את התורה. ומתוך כך קוראים את התורה. וזה דבר שהוא פשוט כל בר דעת מישראל. ולכן התורה באמת מתחילה בחודש הזה לכם. רק לא מתחילה באירוע הכרונולוגי של החודש הזה לכם, אלא באירוע המהותי שיש בחודש הזה לכם, והוא יציאת ישראל ממצרים, וברור מושג הסגולה. התורה לא מתחילה ככה. זה שזה לא נראה ככה. זאת אומרת, זה שאחד שקורא מן הצד את התורה, יגיד, הרי מי שקורא מן הצד את התורה, מה יגיד? יגיד, אברהם אבינו, יגיד, אדם כתב ספרו. אברהם כתב ספרו. והתורה זה מקבץ של כתבי יד מדורות שונים, שנערכו עריכה אחת, על ידי אחד שייחד שם את הסגנון, ובסופו, לכן זה כתוב כרונולוגית. עכשיו רבי דלבי, אתה שואל למה התורה לא הצילה אותנו מהטעות הזאת והייתה נסחת עצמה באופן אחר. אין לי תשובה לשאלה הזאת למה התורה לא מצילה אותנו מהטעות הזאת. רבי דלבי אומר שפשוט לא נכון לקרוא ככה את התורה. איך שזה לקרוא את התורה זה ככה? משה רבנו אומר את כל התורה כולה. מי זה משה רבנו? זה אתה ואני וכולנו, כל ישראל. והוא אומר את התורה. זאת הקריאה הנכונה של התורה. ומכן התורה מתחילה בחודש הזה לכם. לא במצווה הפרטית של החודש הזה לכם, אפילו לא ברור הפרטי של מתן תורה, אלא מתחילה באשר בחרבן, שזה מתברר ביציאת מצרים ומתן תורה, ומתוך כך רואים את התורה. התורה עובד מתחילה ככה. כך נראה לי, שהוא... יש פה איזה...
רש"י מתייחס לגויים.
נכון, אני חושב שזה לא הפתרון של רש"י. זה לא הפתרון של רש"י. רש"י צריך ללמוד אותו, צריך להבין אותו. שזה רמב"ן על הרש"י הזה, ואנחנו עכשיו לא עוסקים בעניין הזה. אבל הכיוון של רש"י נראה לי שהוא אומר שבראשית שמות זה, בראשית זה הכנה, במציאות של הכנה למה שיהיה אחרי זה. ואולי גם רבי יהודה הלוי אולי בפרט הזה יסכים, אבל אני חושב שיש פה נקודה נוספת שהוא אומר שהתורה מתחילה והחודש זה לכם, משהו. כי אנחנו כותבים את התורה, משה רבנו כותב את התורה. נכון שהתורה, יכול מישהו לומר, היא לא כזו. אבל אני חוזר להיסטוריה, זה, השאלה היא איך תיתכן כתיבה היסטורית כזו באופן הזה שישראל לומדים בתווך, ומתוך כך מתבררות סוגיות רחבות יותר. לא נמצא עדיין כותב ההיסטוריה. פעם דיברתי על זה עם רבי צבי, אמר לי שהרב צבי אמר שיש ממני שניים שכתבו היסטוריה. אחד זה בר טוביה, קצת. אתם זוכרים את בר טוביה? בר טוביה, אם מתכתב עם הרב, יהיה סופר. משה רבנו כותב את התורה. נכון שהתורה, יכול מישהו לומר, היא לא כזו. אבל אני חוזר להיסטוריה, זה, השאלה היא איך תיתכן כתיבה היסטורית כזו, באופן הזה שישראל לומדים בתווך, ומתוך כך מתבררות סוגיות רחבות יותר. לא נמצא עדיין כותב ההיסטוריה. פעם דיברתי על זה עם רבי צבי, אמר לי שהרב צבי אמר שיש ממני שניים שכתבו היסטוריה. אחד זה בר טוביה, קצת, אתם זוכרים את בר טוביה? בר טוביה, אם מתכתב עם הרב, יהיה סופר, בשוויץ אני חושב. ועוד אחד רב מרומניה שרצי לא זכר את השם שלו, שכתב גם כן ספר היסטוריה. אבל זה צריך משהו קרוב לאמונה, ההיסטוריה. כלומר, משהו כמו למעלה חיידרת. סיביון יותר פשוט. אני קראתי בין הזמן המחרון את יוסיפון. לא קראתי אותו אף פעם כסל. אז זה פשוט לא יומן. מה, העיתונאי יוסף בן מתתיהו, אפילו הוא, זאת אומרת, אדם שבגד, כנראה. כמה שהוא עושה לרמות שם, איזה בסדר הוא היה, אתה רואה שהוא איזשהו מתנצל. אבל הוא מעביר לך ביוסיפון את ה... הרגשה הזאת של אומות העולם, שכשאתה מגיע לעם ישראל, זה משהו אחר. העם הזה, פחד מוות. זה אנשים שהם לא להסתבך לא איתם ולא עם אלוהים. ואפילו כשהם כבושים תחת השלטון הרומאי, אתם רק תגידו בפה שאתם כבושים ותעשו מה שאתם רוצים. זה אבל כאשר הולך לאיבוד היסוד הסגולי וכל מה ששאר ממנו זה תורת ועד הבית, אז ההיסטוריה כך מתאר את ההיסטוריה בעיניים אובייקטיביות לגמרי, שמה שקורה באמת זה התהליכים העולמיים, ומה שקורה בכלל ישראל זה גם טוב, זה יפה, זה טוב, ראוי להערכה שאחרי 2002 חזרו לארץ, כל הכבוד לב. עדיין לא בדיוק משפיע על העולם כולו, אבל זה... הדבר הזה הוא יפה מאוד. מתוך הסגולה, מיד חזרה אל בריאת העולם, אבל במבט אחר לגמרי מאשר מות העולם, הודיע איך היה חידוש העולם. הדבר הבא הוא יחס בני אדם קודם המבול. איך נתייחסו אל אדם? טוב, הוא ממשיך בפרשת בראשית, אבל הוא ממקד את הנושא, והנושא הוא שגם מפני המבול היו חיים. ואני חושב שהוא מתכוון לומר, שאני לא רוצה להאריך בזה, כי נראה לי שכל מילה פה אפשר לדבר המון על... יש לו פירוש רבי יהודה לוי לחומש בראשית, אבל אני חושב שהוא מתכוון לומר שהעולם המאוחר למבול לא היה מתעניין כל כך במבול. אם היית צריך לכתוב על ספר שהייתה אוכלוסייה שנמחתה מעל העולם, זה היה הופך לו דבר איזוטרי כמו אטלנטיס העבודה. זאת אומרת, האם היה פעם מקום כזה, אטלנטיס? אז גם היה, לפני המבול, אז הייתה אטלנטיס, היא שקעה בים. זה המבול. נושא לא כך מעניין. זה טוב ככה, איך רב ציון אומר, שלמה, איך רואים שבשבת יש תגבורת קדושה? איך רואים את זה? מהעובי של העיתון. זה שהעיתון עשה כזה עבה בשבת, זה לעומת זה עשה אלוקים, אתה רואה שהיצרה נאבק על נפשו. אז הוא אומר, כתבה על האטלנטי זה טוב בשביל למלא את הזמן בשבת. ידי, הוא לא הולך לעבודה, אין לו מה לעשות. אז אתה יודע, כתבה, יש משהו שעניין אותו, יכתוב. משהו פיקנטי, היה עולם, נכנס תחת למים. אבל זה לא דבר שכותבים אותו בספר התורה, זה כותבים אותו בעיתון של שבת. אז זה שהתורה מתייחסת למבול, זה אומר שאפילו דברים שלכאורה הם לא משמעותיים, הם מקבלים משמעות. הכל נשאר משמעותי. אני לא אוכל להעריך על זה בדברים, אבל אנחנו יודעים למה זה משמעותי, כיוון ש...
נדע לגנות טבעה.
מה?
נדע לגנות טבעה.
במבול הבא. אבל כתוב שהשם נשבע, לא, שלא יהיה עוד מבול. אז פעם אחרת לא נבנה טבע. אני חושב, תראה, נדב, באמת יש הרבה, פה יש בעיה, כי רבי יהודה לוי מדבר כל כך קצר, שאנחנו נכנסים כמעט להשערות, אבל נראה לי שמשהו מנסה לומר פה, הרי יש פה רצף, יש פה מהלך של רצף. איך היה חידוש עולם? איך היה אדם קודם למבול? איך נתייחסו אל אדם? יש פה מהלך, הדברים ממשיכים. בכמות של הספר הזה, אז הוא בערך מתייחס זה כמו התורה, כלומר כמו שהתורה עוברת 2000 שנה בשתי פרשיות, אחר כך מעריכה ב5 תורה על תקופה של 500 שנה, 540 שנה, אז גם הוא כך מקצר בדבר הזה, כי זה לא העיקר, למרות זה מאוד מעניין. אבל זה רק בשביל למקם אותנו על זה, שבתורה אנחנו נמצא גם יחס ותשובות לשאלות יותר כלליות. ראינו, המרחב הכלל עולמי, אני רוצה לראות איך שהכל מתנקז לעם ישראל. הבריאה, אחר כך הדורות לפני אדם, הוא מנסה לראות שיש פה רצף. טוב, אני לא חותם על זה שהוא מתכוון לזה, אבל ייתכן שהכוונה שלו היא שבסופו של דבר אנחנו, מצד האבא, אנחנו צאצאים של שט, ומצד האימא של קין. נכון? אולי לא חשבתם על זה. לא נעים כל כך, אבל אמו של נוח היא מצאצאי קין. כך כתוב במדרש, רש"י מביא את זה.
אשתו של נוח.
אשתו של נוח.
למה?
למה? אז הרצף נשמר. אני לא בטוח שהוא מתייחס לדבר הזה, אבל זה מה שהכיוון שלו, יש איזשהו רצף, יש רציפות. למרות המשבר הנורא של המבול, יש רצף.
זה לא עניין האלוקים,
אבל... כן, אבל זה לא... זה לא קשור ליחס בן אדם, זה קשור לבכור. עניין אלוקי קשור לבן הבכור של שט, אדם, שט, אנוש וכו'. אבל לא קשור לכל יחס בן אדם קודם הבול. הוא מדבר על השאלה, למה התורה מדברת על כולם? היינו גם על קין. יש כנראה רציפות גם במישור הזה. אבל באמת לא קשה, ולא כדאי להאריך בדברים שהם כתובים פה ממש בתמצית. הכיוון הוא ברור. איך היה בול? יחס 70 אומות. העיקרון הוא לבלתי ידח ממנו נידח, ודווקא תורתנו שהיא תורת עם סגולה, היא יודעת לתת את המשמעות ואת הערך לכל תנועה שישנה בעולם, ובסופו של דבר הכל נקשר מסביב לסגולה הישראלית. זהו העיקרון. ונבוא להאריך בזה, נצא ממטרת ספר הכוזרי, שאני מאוד נזהר לא להכניס את המילים לפה, שאני לא בטוח שזאת כוונתו. אתם רואים אבל שהסדר פה הוא לא כרונולוגי, נכון? כי הוא אומר... יגיד להם הנעלם, הודיע חיי חידוש של עם אחד בנקודה מבול, איך תרצו אדם מחד מבול, איך תשמעו את העולם משם חיים לפני בני נוח. אחר כך, איך נפלטו הלשונות? זה, נפלטו הלשונות, זה אחרי, זאת אומרת, זה הפלגה, אבל עכשיו הוא חוזר אחורנית. נפלטו הלשונות, איפה שכנו? איך צמחו המלאכות? זה בני קין. ועניין המדינות הוא שני העולם מאדם והדתה, כי הנושא פה הוא שניים, יש את האנושות, שזה הנושא המרכזי, אחר כך עוד דברים, הלשונות, המלאכות, תיקון העולם, בסופו של דבר, כל דבר תמצא אותו בתורה, העיקרון הוא, מתוך, היית מצפה שהתורה תהיה תורה שהיא כולה סגולית, אבל כל דבר יש לו משמעות לתורתנו, והוא מתרכז מסביב העניין המרכזי, שהוא, מה שיהיה בפסקה הבאה, הולך אל אברהם אבינו. כל זה זורם לאברהם אבינו, שהוא המגמה והוא הפרי של, של כל זה, ולא בדיוק מפורט איך זה, ולכן זה לא התפקיד שלנו. טוב.